חורבן בית המקדש חורבן בית המקדש כמו שהוא באשר הוא, אז כאן חלה הגלות של כלל ישראל. וזה לא כל כך מובן, זה לא... זאת אומרת, כל המערכת, כל מה שנקרא גלות בכלל ישראל, גלות, הגלות כוללת בתוכה גם את הפיזור, גם את אובדן המקום וגם את השיעבוד. כך אומרים חז"ל, שלושת הדברים האלה הם המרכיבים של הגלות. דהיינו, אובדן המקום, הפיזור, הכוונה שכלל ישראל הוא ציבור, גוף אחד, דבר אחד שלם. וגלות פירושה, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. מפוזר ומפורד. זה חוץ מאובדן המקום. מפוזר ומפורד. מפוזר ומפורד זה הכוונה שזה היה גוף אחד וזה התפזר. התפזר זה נקרא נשבר לחלקים, נשבר לרסיסים. וגם השיעבוד. גם השיעבוד. שלוש, שיעבוד לאומה אחרת. דהיינו, מלכות אחרת לקחה את המלכות מאיתנו והיא זאת שמולכת עלינו. אין לנו את מלכותנו שלנו, אלא מלכות אחרת לקחה מאיתנו את המלכות והיא מולכת עליהם. אלה הם כל המרכיבים, כמו שחזל אומרים, אלה הם המרכיבים של הגלות. כאן שלושת הדברים האלה הם הגלות בעצמה. שלושת המרכיבים האלה של הגלות, אז הם השורש לשלושת השבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל. הגמרא דורשת מהפסוק, הגמרא בכתובות בדף קוף יוד א', אז הגמרא דורשת מפסוק בשיר השירים, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה. הפסוק הזה כתוב פעמיים. רב יהודה השבעתי אחרין הכתיב, ורבי זירא ההוא מבעיל לחיד רבי יוסי ברבי חנינה, ואמר שלוש שבועות הללו למה? אחת, שלא יעלו ישראל בחומה, אומר רש"י, שלא יעלו בחומה יחד ביד חזקה, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את עובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהם בישראל יותר מדי. שלושת הדברים האלה, שלושת השבועות האלה, הם הגלות בעצמה. הגלות, הביטוי של הגלות הוא בשלושת הדברים האלה. הפיזור, זאת חובת הגלות. נתפזרנו, כן? נתפזרנו. אנחנו מבקשים מבורא העולם קרב פזורנו מבין הגויים ונפוצותינו, כנס מירכתי ארץ. קרב פזורנו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. הפיזור הזה, אז כנגדו, זאת הגלות, זאת גזירת הגלות, להיות מפוזר, לא להיות אחד, לא להתחבר ולהיות אחד. זאת גזירת הגלות. הגזירה הזאת מחייבת, ככה דין, הגזירה הזאת מחייבת אותנו לא להתנהג אחרת. אנחנו צריכים להתנהג באופן, כמו ששמו אותנו, ככה אנחנו צריכים להיראות. זאת גזירה אחת, והגזירה הזאת היא הפיזור. גזירה שנייה זה השיעבוד, והשיעבוד, וכנגדה אז השביע הקדוש ברוך הוא את אומות העולם שלא ישתעבדו בנו חזק מדי. זה שבועה שהשביע כביכול בורא העולם את אומות העולם, שלא יכבידו עלינו יותר מדי באופן שלא נוכל לעשות את זה. זאת גזירת השיעבוד. ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם. אלה הם שלושת השבועות, דהיינו כנגד הפיזור. אז לא לעלות, לא לעלות יחד, זאת אומרת לא להתחבר, לא להצטרף יחד. והצירוף הזה הוא לא צירוף אמיתי, זה תמיד צירוף מלאכותי. הצירוף הזה הוא לא צירוף נכון. אז הצירוף הזה, כן, על זה נאמרה גזירת הגלות. לא להצטרף ביחד, לא להצטרף ביחד, לא להשתדל, כן, להשתדל. הגמרא אומרת בברכות בדף ח', כתוב בגמרא, מי שמתפלל עם הציבור, כך אומרת הגמרא, מי שעוסק בתורה או בגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, זאת אומרת הגמרא, מעלה אני עליו כאילו פדעני לי ולבניי מבין האומות. כך כתוב בגמרא, כאילו פדעני לי ולבניי מבין האומות. אז אומר על זה המהר"ל, מי שמתפלל עם הציבור יוצר מציאות אמיתית של ציבור, ובזה יש כאן יציאה מהגלות. דהיינו, מי שיוצר ציבור יוצא מהגלות, כי זה חיבור אמיתי, חיבור נכון. גזירת הפיזור שבורא העולם גזר על כלל ישראל, זאת גזירה שאנחנו לא מחוברים ביחד, אנחנו לא, אנחנו לא אחד, לא מפוזר ומפורד, מפוזר ומפורד. זאת עצם גזירת הגלות. יצירת ציבור אמת, ציבור אמיתי, ציבור אמיתי, כן, קהל אמיתי, ציבור, יחידה אחת באמת, ישנה רק במי שמתפלל עם הציבור. אז, רק אז נוצר ציבור. אבל כלל ישראל, כשהיינו בארצנו לפני הגלות, אז היה לנו תורת קהל, היה לנו שם ציבור, אנחנו היינו עם אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זאת המציאות האמיתית שלנו. המציאות האמיתית שלנו זה אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. הדבר הזה, על זה חלה הגלות, על זה חלה הגלות. אז אחת השבועות היא לא ליצור, כן, לא ליצור ציבור מלאכותי. זאת אחת השבועות, לא ליצור ציבור שהציבור הזה הוא לא ציבור אמת. הלכות ציבור, הלכות אחד, עם אחד, ציבור, דהיינו לוקחים פרטים ומצרפים אותם ליחידה אחת, והיחידה הזאת נהיית מציאות אחת חדשה. מציאות של ציבור, תורת ציבור יש רק במה שנקרא ציבור. אז או בעשרה שמתפללים ביחד, מתפלל עם הציבור, או לפי גרסה אחרת יושב בבית המדרש, עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, גם להם יש תורת ציבור. אילו הם הציבורים? רק כאן ישנה חלות שם של ציבור. אבל לפנים, זאת אומרת, כשהיינו גוי אחד בארץ, אז היינו ציבור בעצם, היינו עם אחד בעצם, גוי אחד בארץ, היה לנו תורת ציבור בעצם, עצם מציאותנו הייתה ציבור. זה הפירוש מלכות בכלל ישראל. פירוש המושג מלכות בכלל ישראל זה המלך. אנחנו חוזרים תמיד על לשון הרמב״ם במצוות עשה של מינוי מלך, מצוות עשה קוף עין ג', המצווה של מינוי מלך, אנחנו חוזרים על זה תמיד על לשון הרמב״ם, היא שציוונו, המצווה קוף עין ג', היא שציוונו למנות עלינו מלך, יקבץ כל אומתנו וינהיגנו. המלך עושה אותנו חטיבה אחת. מלך בישראל עושה אותנו חטיבה אחת. ומאז שנמסרנו ביד המלכויות האחרות, אז איבדנו את תורת ציבור. איבדנו את השם ציבור. אנחנו לא ציבור יותר. אין מי שיקבץ כל אומתנו. זה פשר הדבר של, זה הפירוש. בגמרא כתוב שכל ברכותיו של בלעם חזרו לכללה. כל הברכות שבלעם בירך את ישראל, בירך אותם על ידי שבורא העולם הפך את הכללה שהוא רצה לקלל לברכה. אז כולם חזרו למה שהם היו במקור, מה שהם היו בדעתו של אותו רשע. בדעתו של אותו רשע היה לקלל, והם כולם חזרו לכללה. כולם חזרו לכללה. חוץ ממה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. פירוש. כל הברכות שהוא בירך אותנו זה על מעלתנו, כן, על מעלתנו, על השייכות שלנו לאבות, על עוצמת המלכות שלנו, כן, בירום מאגג מלכו ותינשא מלכותו. כל הברכות האלה הם כולם חזרו לכללה, דהיינו אין לנו שום חיבור לכל הברכות האלה. המקום היחידי שבו אנחנו כן מתחברים לכל הברכות האלה זה במקום האחד ויחידי שיש לנו את מה שהיה לנו פעם, את מה שנקרא תורת ציבור, תורת יחד, תורת מציאות אחת שלמה, מציאות אחת שהיא כוללת את כל הפרטים כולם ונעשית למציאות בפני עצמה. חלות שם של ציבור, זה חל רק בבתי כנסיות ובתי מדרשות. לכן כולם חזרו לכללה, כי בשום מקום אחר אין לנו את הברכה. הברכה לא נמצאת איתנו בשום מקום אחר. אנחנו שברי כלים. אנחנו כל אחד ואחד מאיתנו הוא שבר, כן, שבר, רסיס של דבר אחד שלם וגדול. המקום היחידי שיש לנו כן קשר לברכה זה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, שם אנחנו ציבור, שם אנחנו באמת יחידה אחת, שם אנחנו באמת יחידה אחת. אבל כל מיני קיבוצים, ציבורים, התאחדויות, כן, או איך שלא נקרא לזה, כן, התאגדויות, נקרא לזה בכל השמות, כן, בכל השמות שמתהלכים ברחוב, כל השמות שמתהלכים ברחוב, כל הדברים האלה לא תופסים, הם פשוט לא תופסים, הם לא תופסים. כולם חזרו לכללה, הם לא תופסים. כל זה, הנקודה הזאת, נקודת הצירוף, נקודת החיבור, נקודת הגוי אחד בארץ, אז הדבר הזה נמצא איתנו רק כשבית המקדש קיים. על המקום הראשון שבית המקדש נתגלה, אברהם קראו הר, יצחק קראו שדה, יעקב קראו בית, איזה כי אם בית אלוקים, בית, בית, יעקב קראו בית, אצל יעקב זה נהיה בית, המקום הזה נהיה, זאת אומרת, עוד לא היה שם שום דבר. הדבר היחידי שהיה שם זה שכל האבנים נעשו אבן אחת. ויעקב אמר, אם האבנים האלה מתחברות ביחד, כל האבנים האלה, יודע אני שאני מעמיד י' ב' שבטים. דהיינו, כאן נמצאת הצורה האמיתית של כלל ישראל. האבן הזאת, אותה אבן שיעקב, כן, שם מצבה, וקרא אותה בית אלוקים. אז האבן הזאת הייתה, היא הייתה הבניין של האבנים, האבנים שהם בנו את בית ישראל. אבן, כמו שכתוב, משם רואה אבן ישראל, כמו שכתוב ברש"י. אבן, אב, בן. אב, בן. חיבור, אב, בן. נקרא אבן. אב, בן, משם רואה אבן ישראל, כך אומר רש"י. החיבור, יודע אני שאני מעמיד י' ב' שבטים, זה הכוונה, אני יודע שיהיה דבר כזה שנקרא אחד. וכמו שאנחנו חוזרים גם על זה, גם תמיד על מה שהמהר"ל מגלה, שהמילה אחד בעצם היא המבנה של כלל ישראל. א' זה כנגד יעקב, חטא זה כנגד בני רחל ולאה, שני בני רחל וששת בני לאה, ודלת זה כנגד ארבעת בני בלהה וזלפה, בני השפחות, שגם הם מצורפים, אחד, אחד, אחד. אולי אם אנחנו מדברים אז ראוי אולי כמה משפטים להגיד על המבנה של המילה הזאת אחד. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. גם את זה המהר"ל מגלה במקום אחר. השורש של המילה אחד בלשון הקודש, שורש של המילה אחד, אח, אח, א' ח', זה מלשון קרעים מתאחים, קרע שמתאחה. קרע שמתאחה זה נקרא לחבר שני חלקי בגד שנקראו, לחבר אותם, לצרף אותם יחד, זה נקרא איחוי של קרע. אחד, פירוש המילה אחד, עניינה, הדלת היא תמיד פיזור. דלת זה כמו שאנחנו אומרים בקבץ, נידחנו מארבע כנפות הארץ. דלת זאת אות, המספר הזה הוא מספר של פיזור. ארבעת הקצוות, ארבע פינות העולם. כל קיבוץ הוא קיבוץ מארבע כנפות הארץ. ארבע. זה מתפזר. ארבע זה אות של, הדלת היא אות של פיזור. וכך גם צורתה של הדלת. צורת הדלת היא גם קו מימין לשמאל וקו פנים אחור. אלה הם כל הקצוות. שני הקווים האלה מראים על כל הקצוות. קצה, 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 קצה. וזאת האות דלת. התיבה אחד אומרת חיבור של כל הקצוות. זה עניינה של המילה אחד. מה שמאחה את כל הדלת, את כל הפיזור שיש בדלת. מאחה. זה כלל ישראל, א', ח' וד', זה עם ישראל. אז יעקב אבינו אמר, אם האבנים האלה מתחברות יחד להיות אבן אחת, יודע אני שאני מעמיד י' ב' שבטים, יודע אני, כאן, זהו הגילוי. האבן הזאת היא בית אלוקים, וכאן נמצא השורש לגוי אחד בארץ של כלל ישראל. גוי אחד בארץ של כלל ישראל, כאן נמצא השורש. זה שבתי כנסיות ובתי מדרשות נקראים בית ואהי להם, כמו שכתוב בגמרא, למקדש מעט, פירוש הדבר שכאן יש משהו של בית המקדש, משהו, כמו שבית המקדש זהו המקום ששם הכל מתחבר להיות אחד, כך ואהי להם למקדש מעט, זהו בתי כנסיות ובתי מדרשות. מיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה, שזה בתי מדרשות, ואוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. אלו הם בתי כנסיות ובתי מדרשות, מקומות של תורה ומקומות של עבודה, של תפילה. ואלה הם המקומות, המקומות האלה הם המקדש, וכאן נמצא הגוי אחד בארץ, וזה המקום היחידי. אין לנו, המציאות האמיתית שלנו נמצאת רק כשבית המקדש קיים, וכשאין בית המקדש קיים, אז מציאותנו האמיתית היא בבאהי להם למקדש מעט. מקדש מעט, משהו של מקדש. כמו שאמרנו, רק בבתי כנסיות ובתי מדרשות, שם יש מה שנקרא גוי אחד בארץ, היחד. הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מביא רשי, חזל דורשי, בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. הכוונה, הפירוש הפשוט של המילים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כלומר, יש דבר שהוא עיקר בבריאה, ויש דברים שהם הולכים אחרי העיקר, כגופה בת הריש הגריר. יש דבר שהוא ראשית, והכוונה היא שהוא עצם הדבר, הוא עצם הדבר, אליו הייתה הכוונה, לכאן, כן, אל זה הייתה הכוונה. כל יתר הדברים, אז הדברים האלה הם נבראו כדי להצטרף אליו, כדי להצטרף אל אותה ראשית, דהיינו להמשיך להיות גופה בתר ריש הגריר, דהיינו להיות, ללכת אחרי אותה ראשית, להמשיך את אותה ראשית. וזה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, כך כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל משה רבינו שנקרא ראשית, ועוד כמה דברים שנקראו ראשית. דהיינו, כאן נמצאת נקודת העיקר, וכל יתר הדברים, אז הם נמצאים רק כדי להצטרף אל הראשית הזו, להצטרף אליה, להתחבר אליה, להיות יחד איתה. אבל, זאת אומרת, להמשיך אותה, ללכת אחריה, להיות כמו שאמרנו בת הריש הגרי. נקודת הראשית היא תמיד אחת, וכל הריבוי בא אחריה. זה חייב להיות כך. נקודת הראשית היא תמיד נקודה אחת, אחת. אין יותר מראשית אחת, אין אפשרות שיהיה יותר מראשית אחת. הראשית היא תמיד אחת, אין יותר מבחור אחד, אין יותר מראשית עונו אחד. ראשית היא תמיד אחת, ומכיוון שהבריאה כולה היא בריאה של המון בריאות לאין תכלית, הבריאה היא בריאה שנבראה בריבוי עצום, ריבוי עצום, ריבוי של עד כדי, זאת אומרת עד שהם משתמשים הרי בלשון, לאין תכלית. המון בריאות לאין תכלית. כל הריבוי העצום הזה, כל הריבוי העצום הזה, הוא לא קיים בגלל עצמו. הוא לא קיים לעצמו, לא לזה התכוון בורא העולם. כל הריבוי הזה הוא ריבוי שלא אליו התכוונו. הכוונה לא הייתה אליו, לא זה העיקר. הריבוי הוא לא העיקר, העיקר הוא שהריבוי יצטרף אל אותה ראשית. כל ההמון בריאות לאין תכלית, הם כולם צריכים להיות בת הריש הגריר. זה מה שעושה את העולם, כן. זה מה שמחבר את העולם, זה מה שעושה את העולם לאחד, לבריאה אחת. בית המקדש, הגמרא אומרת שבית המקדש נקרא ראשון, ראשון, שנאמר, זה פסוק בירמיהו, כתוב בפסוק, כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו. המקדש נקרא, בית המקדש נקרא ראשון, ראשון. בבית המקדש כל הבריאה כולה נמצאת בצורת כלל. זאת אומרת, בית המקדש כולל בתוכו את כל חלקי הבריאה. בבית המקדש הבריאה כולה נמצאת. כל מה שיש בעולם, כך כתוב בחז"ל, כל מה שיש בעולם יש במשכן, במקדש. כן. המקדש זה החזרה על בריאת העולם. זה עוד פעם, יודע היה בצלאל, כתוב בגמרא, לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. בצלאל שבנה, עשה את המשכן, אז הוא היה יודע, כך כתוב בגמרא, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. רק באופן כזה יכול היה בית המקדש להיות מוקם. כשבית המקדש היה קיים, אז הבריאה הייתה אחת. הבריאה הייתה אחת, הבריאה הייתה יחידה אחת. הבריאה נתפסה מלכתחילה, היא נתפסה מלכתחילה כמציאות אחת, מציאות אחת שלמה. כך זה עניינו של בית המקדש, עניינו של בית המקדש. כן, נגיד שוב, נבאר את הדבר הזה בכמה משפטים. כן. העולם נתפס אחרת, זה מפורש בפרק שלם בספר תהילים. כתוב שהעולם נתפס אחרת בבית המקדש מאשר בחוץ. כשאדם נמצא מחוץ למקדש, אז הוא רואה את העולם בצורה אחרת. העולם נראה, נתפס אחרת. וכשאדם מגיע אל מקדשי קל, אז הוא רואה את הדברים אחרת. בית המקדש נקרא בלשון הגמרא בבבא בתרא, בית המקדש נקרא עינו של עולם. עינו של עולם. בית המקדש זה המקום ששם רואים את מה שצריך לראות, שם רואים את הדברים לאמיתם. כתוב, יש פרק שלם בספר תהילים, פרק עין ג', והפרק הזה, כן, זה מזמור לאסף, מזמור לאסף, אחד מהנביאים ש... מזמור לאסף. אז כתוב שם שאותו אסף אומר, ואני כמעט נטיו רגליי, כעין שופכו אשוריי, כי קינאתי בהוללים, שלום רשעים אראה. אני רואה שהבריאה מסודרת לא בצורה ראויה, לא בצורה נכונה. הבריאה לא הולכת בה, היא לא נראית כמו שהייתה צריכה להיראות. והחשבה לדעת זאת, כן, כשהוא רואה את סדר העולם, שסדר העולם נראה להיות משובש חלילה, כן, זה נראה סדר לא טוב, זה נראה שהרשעים מצליחים, הנה אלה רשעים ושלבי עולם הישגו חיל. הם עושים חיל, הם משיגים כל דבר, להם יש הכל. ואני, כן, ואהי נגוע כל היום בתוכחתי לבקרים, אני מוכה, חבול, פצוע, פגוע, ושלבי, והם, אותם רשעים, הם שלבי עולם והם משיגים כל חיל שהוא. אז הוא אומר על עצמו, הוא היה נביא, היה נביא, נביא לשם, אסף. אז הוא אומר על עצמו, ואני כמעט נטיו רגליי, כמעט, כמעט נפלתי בגלל, בגלל המבוכה הזאת. הוא ממשיך ואומר, עד אבוא אל מקדשי קל אבינה לאחריתם. כשאני מגיע לבית המקדש, אז אני מבין לאחריתם. עד אבוא אל מקדשי קל אבינה לאחריתם. שם אני מבין שכל מה שנותנים להם, כל החיל שהם עושים וכל מה שהם משיגים, זה הכל בעצם לרעתם. שם אני מבין את הסדר הנכון של העולם, שם אני רואה את הדברים בצורתם הנכונה, וכשאני מגיע לשם אין לי שום טענה על בורא העולם. אז אני רואה שמשפטו ישר והנהגתו אמת ויושר, הכל כראוי. כך רואים את הדברים כשבאים לבית המקדש. זהו היראה שבית המקדש נקרא. השם הראשון הראשון של בית המקדש. השם יראה. אשר יאמר היום בהר השם יראה. זה עניינו של בית המקדש. כשאין לנו את בית המקדש, זאת אומרת, כשבית המקדש חרב באבוננו, אז פירוש הדבר שהעולם הוא נפרד. הוא... אנחנו חזרנו כבר הרבה פעמים ואמרנו שהמילה חרב היא ההפך של המילה חבר. זאת אומרת, מצד אחד, כשהדבר מתחבר זה לזה, כשהפרטים מתחברים ביחד, חרב זה נקרא להפריד את הפרטים בחזרה. כמו שרשי אומר, רשי אומר על המילה חרבה, שזה נקרא יבשה. יובש מפריד את הדברים, יובש מפורר אותה, מפריד אותה, הופך אותם לקמח, הופך אותם לאפר דק. זה מה שעושה יובש לדברים. זה חורבן. חורבן זה נקרא פיזור החלקים בחזרה, לפורר את הדברים בחזרה לרסיסי. זה חורבן. חורבן בית המקדש זה עניינו, זה עניינו. חורבן בית המקדש עניינו אותו כוח, אותו דבר שמאחד, מחבר, מצרף את כל הבריאה כולה למציאות אחת. והדברים נראים, הדברים נראים נכון, הדברים נראים כראוי. כשאדם רואה פרט אחד, או קרן זווית אחת, או חלק אחד, אז נראה. אז הדברים נראים עקומים. הדברים נראים, הם נראים, הם יכולים אפילו להיראות עוול, יכולים להיראות רעים. אבל כשרואים את, כשרואים את הדברים כולם, כשרואים את כל ה... את הצירוף של כל הדברים יחד, הצירוף של כל הדברים יחד, דהיינו הצירוף, כלומר הצירוף של כל משך הזמן וכל ההיקף של המקום. כשמצרפים את כל הדברים האלה יחד ורואים את זה כאחד, אז רואים זה עינו של עולם. זהו בית המקדש, הוא עינו של עולם. עינו של עולם, שם רואים. שם רואים, משם, שם, עד אבוא אל מקדשי כל, אבינה לאחריתה. בבת אחת, כשנחרב בית המקדש, אז נחרבה המציאות הזאת, שהיא הדבר שמחבר, מצרף יחד את כל חלקי הבריאה להיות מציאות אחת, שלמה, גדולה. הכל התפורר. ממילא אין הלכה ברורה במקום אחד, התורה מפוזרת, כלל ישראל מפוזר, כל העולם כולו, כל העולם כולו, אין שום צד של חיבור, אין מה שמחבר את הדברים זה לזה. כאן דיברנו על השם יראה של בית המקדש. יש לבית המקדש עוד שם, ירושלים. אברהם קרא על שם יראה, ויקרא אברהם שם המקום השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. ומלכי צדק קרא לו שלם. אז כתוב, אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לקרוא לו בשם זה כי זה יקפיד, אי אפשר לקרוא בשם זה כי זה יקפיד, אני קורא אותו בשני השמות יחד, אני קורא אותו ירושלם, יראה ושלם יחד, שני הדברים ביחד. ככה אומרים חז"ל. ירושלים, זה גם נקרא, בית המקדש נקרא גם סוכת שלם, אז קצת ננסה להבין, כן. ננסה להבין את הבחינה הזאת ב... את הבחינה הזאת בבניין ירושלים, בניין שלם, שככה היא נקראת. סוכת שלום, סוכת שלם, בניין שלם. הגמרא כתוב, הגמרא מביאה בחגיגה, הגמרא אומרת, תנסה לבאר את לשון הגמרא. בגמרא בחגיגה, כתוב בגמרא, שבחורבן בית המקדש, אומרת הגמרא, מלאכי שלום בכו. ויקרא השם אלוקים צבקות ביום ההוא לבכי ולמספד ולכורחה ולחגור שק. אז אומרת הגמרא, שאני חורבן בית המקדש, ואפילו מלאכי שלום בכו, שנאמר, הן אראלם צעקו חוצה, מלאכי שלום מר יבכיו. כתוב כאן בגמרא שבזמן שחרב בית המקדש, אז כתוב שמלאכי שלום בכו, מלאכי שלום בכו. אפילו מלאכי שלום בחוץ. אז כך, העניין הוא, בגמרא כתוב שאסור לאדם לשאול בשלום חברו בבית המרחץ. אסור לאדם לומר לשני ברכת שלום. כשאדם מברך את השני בברכת שלום, אסור לו לומר את זה במקום שאסור להזכיר שם. אסור לאדם לשאול בשלום חברו בבית המרחץ. מדוע? משום ששלום, דהיינו שאלת שלום, ברכת שלום, היא שמו של הקדוש ברוך. שלום זה שמו של הקדוש ברוך. כך אומרת הגמרא, ולומדים את זה מפסוק. שלום הוא שמו של הקדוש ברוך. כאן כתוב, כך גם מבאר המהר"ל, כאן כתוב שבלי צירוף שמו של הקדוש ברוך הוא, אז לא תיתכן מציאות של שלום בעולם. דהיינו, כשאדם מברך את השני בשלום, אז פירוש הדבר שהברכה היא שיחול עליו שם שמיים, ורק הוא יכול להביא ברכת שלום.
לא ייתכן. העולם כשלעצמו, מצד עצמו, כן, במציאות העולם, אז אין כאן מקום לשלום. כתוב שבזמן שבורא העולם רצה לברוא את האדם, אז נעשו כן, מלאכי השרת כיתות כיתות, הללו אומרים יברא והללו אומרים אל יברא. בין היתר כתוב שלום אמר אל יברא, שהוא מלא קטטות, כולו קטטה. אין מציאות שלום בעולם. העולם הזה כמו שהוא, כן, העולם הזה, העולם הנברא כמו שהוא, אין בו במציאות אפשרות שיהיה שלום בין שתי מציאויות נפרדות, בין שני פרטים. כל אחד ואחד, כן, תופס, מבין רק את עצמו, ואין שום אפשרות ששניים יהיו במקום אחד ולא תהיה שום סתירה ביניהם. זה דבר בלתי אפשרי. פשט תמיד, כל נמצא מתפשט מעבר למציאות עצמו בעצם, ממילא הוא פוגע במישהו אחר, וזה דבר בהכרח, אין אפשרות אחרת. כל אחד יוצא מחוץ לעצמו, מתפרס יותר מהוא עצמו בלבד, ממילא, וגם השני עושה את זה, כן, כל אחד הרי עושה את זה, ממילא הם פוגעים זה בזה והם מתנגשים זה עם זה. מציאותו של אחד סותרת את מציאותו של השני, וכשהם נמצאים ביחד אז הדבר הוא בעצם מלחמה. אין אפשרות אחרת, אין, לא קיימת אפשרות. כך העולם נראה מצד עצמו, אפילו אם יש לפעמים רגעים מסוימים של שביתת נשק, אבל שלום לא שייך שיהיה. אין מציאות כזו. אני מתכוון אפילו בין שני בני אדם שהם נראים קרובים זה לזה. שלום חל רק על ידי שאנחנו מצרפים את עצמנו, מתחברים כביכול לאחד משמותיו יתברך שנקרא שלום. השם שנקרא שלום הוא זה שרק על ידו, רק על ידו, אז יכול להגיע שלום. דהיינו רק על ידי שכל נמצא מבטל את עצמו למה שלמעלה ממנו. כל אחד ואחד, כל אחד ואחד מבין שהוא כשלעצמו הוא לא בריאה שלמה. ממילא הוא צריך להשלמת עצמו עוד מישהו, אז יכול להיות שלום. כל מי שתופס את עצמו כבריאה שלימה, כבריאה לעצמה, כבריאה בפני עצמה, והוא מספיק לעצמו, די לו, אז השני רק מפריע לו. ברגע שהוא לא צריך את השני להשלמת עצמו, אז השני סותר. אז מציאותו של השני סותרת את מציאותו שלו. הדברים ברורים. רמז לדבר, רמז לדבר. רבותינו מלמדים אותנו, המקור הוא בחזל עצמה, עשיו בגימטריה שלום. עשיו דווקא הוא שכל חייו על חרבך תחיה, עשיו בגימטריה שלום. הטעם בזה זה כאן נמצאת התפיסה שתופסת את השלום, כן, בלי להזדקק או בלי להתבטל או בלי להתייחס כביכול לשם, לשמו יתברך. עשיו נולד כמישהו שהוא עשוי, שהוא שלם, הוא שלם, הוא לבד, הוא מספיק לעצמו, מספיק לעצמו, די לו בעצמו, הוא כבר עשוי, הוא לא זקוק לשום השלמה. ממילא, כן, אז הוא בתוך עצמו נושא בתוכו את השלום. ממילא אם כל אחד אחר חוץ ממנו, אז הוא על חרבך תחיה. אם יש משהו שהוא זה תמיד ככה, תמיד, זהו האופן איך שהתורה מגלה לנו את עומק הדברים. כשהדברים על פני השטח נראים, כן, דומים זה לזה, אז ההבדל, עומק ההבדל, כן, עומק ההבדל. עשיו הוא נושא יחד עם שמו, יחד עם עצמו את השלום. דהיינו, השלום שלו זה גם כן הוא. ההפך הגמור מהמושג האמיתי של שלום. כל שלום, כן, אז הוא מחייב צירוף של מישהו אחר. אבל הוא שלום לבד. אנחנו רוצים להבין, כן, רוצים להבין. שוב, בית המקדש, כמו שאמרנו, נקרא סוכת שלם, סוכת שלום. כל ירושלים נקראת כך, על שם יהי שלום בחילך. הבריאה, הדבר הזה, המציאות הזאת שנקראת שלום, המציאות הזאת שנקראת שיש כל הפרטים שבבריאה מצטרפים ביחד להיות דבר אחד שלם. הצירוף הזה שיש לכל הפרטים בבריאה, הדבר הזה קיים רק, רק שבית המקדש קיים. אנחנו אומרים, ברייתא, זה כתוב, הגמרא מביאה את זה בכמה מקומות, אנחנו אומרים את זה בתפילה כל יום. כתוב בגמרא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. אז הפסוק לא מספיק. כתוב בפירוש, הרי כתוב, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר וכל בנייך לימודי השם. דהיינו, אם לומדים, אז ורב שלום בנייך. אז זה לא מספיק. צריך עוד. הגמרא מוסיפה, ברייתא מוסיפה. אל תקרי בנייך אלא בונייך. אל תקריא בנייך אלא בונייך. וזה כתוב, זה גמרא במסכת שבת, כתוב בגמרא בדף קוף י' ג' בשבת, כתוב בגמרא שתלמידי חכמים נקראים בנאים, בנאים, הם נקראים בונים. זה כתוב כאן. זאת אומרת, המידה הזאת שנקראת שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם היא מאותו כוח שהם נקראים בונים, שהם נקראים בנאים בעולם, בונים. אז מכאן אנחנו לומדים שתלמיד חכם בעצם לא נקרא כך רק אם הוא יודע לבנות, דהיינו אם הוא תופס את הדברים פרטים פרטים, לא בונה אותם לבניין אחד, הוא לא נקרא תלמיד חכם. תלמידי חכמים נקראים בונים, ורק משום כך הם מרבים שלום בעולם. דהיינו, אל תקרי בנייך אלא בונייך. עם השם המסוים הזה שהם נקראים בונים, אז בזה מתגלה המרבים שלום בעולם. אל תקרי בנייך אלא בונייך. להבין. זה בעצם המהות של מה שנקרא תלמיד חכם, או מה שצריך להיקרא תלמיד חכם. תלמיד חכם נקרא בונה, 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 זה הכוונה, שהוא מצרף אבן לאבן ואבן לאבן ויחד הוא בונה בניין שלם. אם לא כך, זאת אומרת, אם הוא מסתכל, מסתכל באופן לא בצורה כזאת, זאת אומרת, אם הוא לא רואה את הצירוף של כל הדברים ביחד, אם הוא לא רואה כך את הדברים, זה הטעם שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, וזה הטעם שאנחנו לא תמיד זוכים לראות את זה. כתוב כאן שהמרבים שלום בעולם זה רק עם ייחוד, עם מידה מסוימת, רק אם מתגלה המידה הזאת אז מרבים שלום בעולם. אל תקרי בנייך אלא בונייך, אלא בונייך. כאן מתגלה המידה שנקרא מרבים שלום בעולם, דהיינו שלום זה הכוונה רק באופן שלוקחים ומצרפים דבר לדבר ובונים מזה בניין, בונים מזה דבר חדש. לוקחים את הפרטים ועושים מהם ציבור, לוקחים את האבנים ועושים מהם בית. כך נהיה בית המקדש, בית המקדש נהיה צירוף של כל האבנים כולם, והם כולם יחד הצטרפו ונעשו אבן אחת. זה בית המקדש. יעקב אבינו את בית ישראל הוא בנה כשהוא צירף את כל השבטים ועשה מהם אחד, אחד. זה נקרא בית ישראל. זה נקרא בית. כשחרב הבית, אז המציאות הזאת התבטלה מהעולם. אין יותר, כביכול, אין יותר בית בעולם. אין יותר בית. בית זה מקום חיבור של מצרפים, כמה בודדים, כמה יחידים, וזה נעשה בית. אלוקים מושיב יחידים ביתה. כך בצורה כזאת זה נהיה בית. וכשנחרב הבית, הבית, אז כל העולם נראה אחר. כל מציאות, זה להבין, כן, לנסות, לנסות להבין. כל מציאות העולם השתנתה. כל מציאות העולם. החורבן הזה זה לא חורבן של מקום מסוים, של בית מסוים, של מבנה מסוים. צריך להבין, כאן נחרב העולם, כאן נחרב ביתו של בורא העולם בעולם. העולם נחרב, אין יותר, העולם הפסיק להיות בית. מה שכתוב בגמרא, שאני חורבן בית המקדש, אפילו מלאכי שלום בכו. כך כתוב בגמרא, אפילו מלאכי שלום בכו. תכתיב, כמו שכתוב, הן ערלם צעקו חוצה, מלאכי שלום מר יבכאו. הפירוש של מלאכי שלום זה אנחנו תמיד אומרים שפירוש המילה בכייה, בכייה, בכו, חוזרים על זה תמיד, שהמילה בכייה שורשה בנבוכים הם בארץ, בכו תבכה. כשאדם מגיע למצב שהוא לא רואה איך הוא יכול להמשיך ללכת הלאה, הוא לא רואה איך הוא יפסע את הפסיעה הבאה, איך הוא ימשיך ללכת, הדרך נגמרה, נסגרת, אין דרך הלאה, זה נקרא נבוכים הם בארץ, לא יודעים לאן לפנות, לא יודעים לאן ללכת, לא יודעים את זה נקרא נבוכים הם בארץ. הדבר הזה, ההרגשה הזאת, היא זאת שמביאה את האדם לבחייה. כאן האדם בוכה. שכתוב כאן שבזמן חורבן בית המקדש אז כביכול הייתה בכייה כביכול למעלה, נאמרת בכייה כלפי מעלה. הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו, במסתרים תבכה נפשי מפני גאיבה, והגמרא אומרת מקום יש לו לקדוש ברוך הוא, מסתרים שמו, ומפני גאווה, אומרת הגמרא, מפני גאוותם של ישראל שניטלה מהם וניתנה לאומות העולם, ניתנה לעובדי כוכבים. כמו שאמרנו מקודם, גאוותם של ישראל שניטלה מהם, זה נקרא היו צריה לראש, לקחו מאיתנו את בחינת העיקר בעולם והעבירו את זה לאומות, לעובדי כוכבים. הבריאה היום נראית כך שאנחנו הדבר התפל בעולם והעיקר בעולם, זה עובדי כוכבים, הם נראים העיקר בעולם, זה נקרא היו צריה לראש, במקום ראשית ישראל שנקראו ראשית. אז כתוב שעל העובדה הזאת שגאוותם של ישראל נטלה מהם וניתנה, בחינת הראש נטלה מאיתנו וניתנה לאומות העולם, אז על הבחינה הזאת כתוב יש בחייה למעלה, במסתרים תבכה נפשי מפני גאווה, בורא העולם בעצמו כביכול בוכה על הדבר הזה. הפירוש שבורא העולם בוכה זה כמו שאמרנו, אם אין ראשית, אין התחלה של מהלך, לא יודעים איך ללכת. ראשית זה הכוונה תחילת הדרך להגיע לאחרית, ואם השתבש משהו בראשית והיו צריה לראש, וכלל ישראל נטלה מהם גאוותם וניתנה לעובדי כוכבים, כביכול כאן נמצאת בחייה כלפי מעלה, כאן נאמרת בחייה כלפי מעלה, משום שאין כאן המשך מהראשית לאחרית, כאן אין מהלך, זה נקרא נבוכים בארץ. אני יודע איך ללכת מנקודת הראשית הזאת, אני יודע איך להמשיך הלאה, אבל כששמים אותי על נקודת ראשית אחרת אני לא יודע לאן זה מוביל, זה לא מוביל למקום שהתכוונתי. זה נקרא נבוכים הם בארץ, ואז נאמרת בחייה, אז נאמרת בחייה. והבחייה נאמרת כלפי מעלה, הבחייה נאמרת כלפיו יתברך, בורא העולם אומר במסתרים תבכה נפשי מפני גאווה. כתוב הגמרא בעצמה, זה המשך דברי הגמרא כאן. אז כתוב כאן בהמשך דברי הגמרא, איך ייתכן לומר כביכול על בורא העולם בחייה, הרי אנחנו יודעים, זאת קושיית הגמרא, הרי כתוב בפסוק הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו, ממילא לא שייך כביכול, כלפיו יתברך אי אפשר לומר את הלשון בחייה, עוז וחדווה במקומו. אז אומרת הגמרא, כך לפי פירוש רש"י, אומרת הגמרא, במסתרים תבכה נפשי, דהיינו בבתי גבי כביכול יש בחייה, בפנים כביכול, אז בורא העולם בוכה. העולם כמנהגו נוהג, העולם נראה כמו שהוא היה נראה, העולם כמנהגו נוהג, אבל בחייה, אובדן דרך, הרגשה שכביכול הולכים בדרך שלא זאת הדרך שהתכוונתי, אני לא בדרך הנכונה, זאת הבחייה. מקשה הגמרא, הרי מצאנו, כתוב בפסוק, ויקרא השם אלוקים צבקות ביום ההוא לבכי ולמספד ולחגור שק. אז כתוב כאן שהבחייה הזאת היא כבר בחייה שהיא נשמעת כלפי חוץ, היא כבר נאמרת החוצה, זה נקרא ויקרא. וכל ויקרא אומר רש"י זה לשון הרמת קול, וכתוב ויקרא השם צבקות ביום ההוא לבכי ולמספד ולחגור שק. אז אם כן, יש בחייה גם בחוץ. אז הגמרא מתרצת, בחורבן בית המקדש אז הייתה בחייה כביכול שהתגלתה גם כלפי חוץ. דהיינו, גם בהנהגה הגלויה של העולם, גם בגלוי, גם בעולם כמנהגו נוהג, אז נכנס לתוך סדר העולם, לתוך סדר העולם בעצמו, יש כאן קריאה לבחייה. יש בתוך סדר העולם עצמו משהו שהוא מעורר בכי, משהו שהוא מראה אובדן דרך. כתוב בגמרא במה שנקרא בתי בראי, דהיינו בעולם כמנהגו נוהג, בסדר העולם, בהנהגת העולם הקבועה מסודרת, שם אין בחייה, אין שם שום גילוי, שהדברים נראים שהם הולכים באותה, הם הולכים בדרך, כך הדברים נראים. אז הגמרא אומרת, וזה חידוש, שבחורבן בית המקדש אז קרה משהו, נתגלה משהו בעצם סדר העולם, השתבש משהו בעצם סדר העולם שצריך להביא לבחייה. לכן בתוך סדר הזמן של העולם, בתוך סדר הזמן, כמובן הכל מדובר, כל הדברים האלה מדברים רק אלינו, בתוך סדר הזמן של העולם נקבע יום לבחייה, והדבר הזה מצורף לסדר הזמן של העולם. בתוך סדר הזמן, בתוך המהלך הרגיל של הזמן, אז לתוך סדר העולם נצטרף יום שהוא מיוחד לבחייה. דהיינו, גם גילוי כזה, גילוי של בכי, גילוי של אובדן דרך, של נבוכים הם בארץ, גילוי של בכי נמצא בעולם. צריך להבין כל הבכי שישנו בעולם, המון בכי יש בעולם, דהיינו המון המון סדר העולם עצמו מתנהג כך ש Thank you. אין בעולם. העובדה היא כך. העולם מלא בכי. וכשמסתכלים, כשמתבוננים בסדר הקבוע של העולם, אז מה שנקרא, כמו שאמרנו, הנבוכים הם בארץ. נבוכים הם בארץ, דהיינו, הדברים הולכים לא לאחרית תורה. סדר הדברים. אני מדבר על סדר העולם שאנחנו חיים אותו. סדר העולם הנראה בעולם, מה שנקרא בלשון הגמרא בתי בראי. ההנהגה הגלויה, ההנהגה המתגלה בעולם. ההנהגה המתגלה בעולם, אז היא מתגלה בצירוף. זה הרבה יותר מצירוף. הבכי נמצא בעצם סדר העולם. כשמסתכלים קצת, מנסים קצת לצרף את כל הדברים זה לזה, ולראות את הדברים. לראות את הדברים קצת יותר בהיקף, קצת יותר במהלך, אז חייבים לבכות. אי אפשר לא לבכות. כדי לא לבכות צריך להיות רק רבי עקיבא. רבי עקיבא שידע לשחק בזמן שכל גדולי החכמים בכו. הוא ידע להוציא את השחוק, את השמחה שנמצאת אחרי הבכי. היא נמצאת לפנים מהבכי. אבל חוץ מרבי עקיבא אין עוד אחד כזה. זה מפורש בדברי הגמרא. והדבר הזה שייך אך ורק לרבי עקיבא. זה אותו רבי עקיבא שכשסרקו את בשרו במסריקות של ברזל, אז הוא אמר שכל ימיו הוא חיכה לרגע הזה. גם ליום האחרון הזה הוא שחק. אבל חוץ ממנו, עד אליו, אז אין אפשרות כזאת. כשמסתכלים, כשרואים את סדר העולם, כמו שהוא נראה, אז הדבר הוא כולו בכי. ולהבין, הבכי הזה הוא חורבן בית המקדש. כל הבכי שנמצא בעולם הוא חורבן בית המקדש. אנחנו לא יודעים, זה נראה לנו רחוק מאוד. מה לנו לבית המקדש? לא ראינו אותו, לא שמענו אותו, לא פגשנו אף אדם שראה אותו אי פעם. כבר המון המון שנים, אלפי שנים. מה לנו ולבית המקדש? אנחנו צריכים לעמוד ולהתאבל על בניין בית המקדש, על בית המקדש שנחרב. כל הצער של העולם, כל הבכי של העולם, כל האובדן דרך של העולם, זה הכל, הכל, זה הכל תוצאה מחורבן בית המקדש, זה הכל המשך חורבן בית המקדש. בית המקדש הוא ביתו של בורא העולם בעולם הזה, והעולם הזה יכול להיות בית לבורא העולם אם העולם הוא המקום שהוא נראה באיזה אופן שהוא כמו שבורא העולם ברא אותו. מתחילת בריאתו של עולם אז כתוב נתאווה בורא העולם שתהיה לו דירה פה, דירה למטה. מתחילת בריאתו של עולם, וכשהעולם נברא אז כך הוא באמת היה, אבל אנחנו עם כל קלקול, עם כל דור שקלקל יותר, ועם כל, כמו שכתוב בגמרא, כל מי ש... כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, כל דור אחראי לבחינת החורבן שהוא יוצר, לבחינות החורבן שאנחנו יוצרים היום. זה כמו שכתוב בגמרא, מי שאין בו דעה כאילו נחרב בית המקדש בימה, מי שיש בו כאילו נבנה בית המקדש בימה. כל דבר רע בעולם, כל דבר חריג, זאת אומרת, כל דבר ש... אנחנו הרי רואים את הרוע שישנו בעולם, אנחנו רואים את המון, המון צער, המון בכי, המון אכזריות נורא, שקר נורא. כל שפלות אפשרית, כל טומאה אפשרית, וכל גועל נפש שאפשר לעלות על הדעת, כל זה נמצא בעולם. כל זה מתאפשר רק משום שבית המקדש איננו. מיום שחרב בית המקדש, כתוב בגמרא, אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. כל יום ויום העולם הולך ומתכלל יותר ויותר. אין פה בית לבורא העולם. כביכול בורא העולם לא נמצא, הוא לא נמצא. אין האיש בביתו, כמו שהוא אומר. כך כתוב גם בקינות. כביכול בורא העולם נראה שכאילו זרקו אותו. העולם נראה כמו שהוא נראה. חורבן פירושו לקחת דבר אחד שלם ולרסק אותו, לרסק אותו לרסיסים, לרסק אותו לחלקים קטנים. הריסוק הזה זה העולם שבתוכו אנחנו חיים, זהו החורבן הגדול. שמו של הקדוש ברוך הוא שנקרא שלום, כמו שכל הנהגה מהנהגותיו יתברך. אז יש לו לבורא העולם שלוחים שהם מלאכים לגילוי כל מידה ומידה. יש לו מלאכים למידות הדין, מלאכים של חסד. מלאך מיכאל נחשב למלאך חסד, מלאך גבריאל הוא מלאך של דין, מלאך רפאל הוא מלאך של רפואה. ישנם מלאכים שהמלאכים האלה הם שלוחים לגלות את הבחינה הזאת שנקראת שלום. המלאכים האלה הם שלוחיו יתברך להנהגת העולם. כשנחרב בית המקדש וחורבן בית המקדש, אז המלאכים האלה לא יודעים לאן ללכת, אין להם לאן לפנות, אז הם בוכים. מלאכי שלום מר יפקד. כשהמציאות התפוררה וכל דבר ודבר קיים לעצמו, כל פרט ופרט, כל פרט ופרט, אין חיבור בין כל הדברים כולם, יש חורבן במקום חיבור. כשיש חורבן במקום חיבור, אז כל פרט ופרט נמצא בריב עם פרט אחר. אז למלאכי שלום אין להם כיוון, אין להם לאן להמשיך. אין יותר גילוי של מה שנקרא שלום בעולם. רק מי שנקראים בונייך, דהיינו אלה שהם בונים בתי מדרשות, אלה שהם בונים, שם מרבים שלום בעולם. נמצאים בימי האבל, הימים האלה הם ימים שהם נקבעו לדינה, מדינה דגמרה. אז הימים האלה נקבעו לאבלות על החורבן, והאבלות הזאת היא נחשבת זה יותר מאבלות, זה לא דיני אבלות אלא דיני ענינות, דיני מי שמתו מוטל לפניו, המת מוטל לפניו. וכשחזל מחייבים אותנו להתאבל כמי שמתו מוטל לפניו, פירוש הדבר שבכל מקום שאנחנו מסתכלים, אנחנו לא חייבים ללכת למקום מסוים ולראות את מתו מוטל לפניו. בכל מקום שאנחנו נמצאים, בכל קצות העולם, כל מקום שאנחנו נמצאים, מיתו מוטל לפנינו. אותו מת מוטל לפנינו בכל מקום בעולם. בגמרא בחולין כתוב, הגמרא אומרת, מיתה עושה ניפול. דהיינו, כשגוף חי אז הוא נחשב אחד, כשיוצאת נשמתו אז זה עצמו יש לו דין של ריסוק איברים. המיטה עושה ניפול, זה כאילו שכל האיברים לא מחוברים זה לזה, הכל נפרד, הכל התפורר, ניפול, הכל נפר, כל הדבר כולו התרסק. המיטה מוציאה, מפקיעה, מסלקת את החיבור שבין כל הפרטים כולם. האבילות היא כמי שמיתו מוטל לפניו. מי שמיתו מוטל לפניו רואה בכל מקום, רואה בכל מקום ניפול, רואה בכל מקום מיטה עושה ניפול. אילו היה לנו אפילו מעט כלשהו של דעת להבין מה אנחנו חסרים בחורבן הבית, עד איכן הדברים מגיעים, עד כמה כל פרט ופרט מכל השפלויות הנבזויות, כן, כמו שאחרס, אין מספיק מילים ב, אין מספיק מילים במילון לבטא את השפלות של העולם. כל זה, זה תולדה, המשך אנחנו היום, הדור שלא נבנה בית המקדש בימיו בינתיים, אנחנו הדור של כאילו נחרב בימיו. הנחרב שלנו הוא הנחרב הנורא ביותר שהיה, החורבן שאנחנו עשינו, הדור שלנו עשה, זה החורבן הכי גרוע. אנחנו הצלחנו להגיע ולהביא יחד איתנו את כל העולם כולו, הרי אנחנו אשמים בזה. הצלחנו להגיע ולהביא את העולם כולו לשפל כזה, כל זה זה כאילו נחרב בימיו, זה החורבן שלנו. אבל כל זה הוא חורבן בית המקדש. עזור לנו שנצליח לפחות להיות המתאבלים על ירושלים. להבין במשהו מה חסרנו. לתפוס קצת כמה מכאן, מציון, מכלל יופי אלוקים הופיע. עיקר משתיתו של עולם, אומרים חז"ל, היא בציון, שם באותה נקודה ציון, באותו מקום ארון, שם במקום שעליו עמד הארון, משם כביכול נמשכים החיים, החיות נמשכת משם לכל קצות העולם, וכל העולם כולו משם הוא יונק את חיותו, שהמקום ההוא נחרב. אז כל מקום יונק חיים ממקור אחר, ככה זה לפחות בנראה. כל דבר, זאת אומרת, כל מקום הוא מקום, כל חלק וחלק בחלקי העולם יונק חיים ממקום אחר, ממקור אחר. לא נראה, אנחנו לא רואים את החיבור של כל הבריאה כולה למקור האמיתי שלה. לכן הבריאה נראית כמו שהיא נראית. וכשאנחנו מסתכלים על הבריאה, אז לא צריך להיות אדם גדול, או כדי לפקוט באמת לא צריך להיות אדם גדול. נראה כמעט שאין, כשמסתכלים על פני הדברים כמו שהם נראים, אז כמעט שלא נשארת ברירה אחרת, רק לפקוט. רק צריכים להבין, להכיר ולדעת שהבחייה הזאת היא הבחייה על חורבן בית המקדש. עזור לנו, שוב, שם יעזור לנו שנזכה להיות מהמתאבלים על ירושלים, ונזכה באמת להבין, להשיג כמה איבדנו, כדי שנבכה באמת, ואז נשמע את הקול ברמה. קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. נחם על בניה כי איננו. הנחומים שצריכים, יכולים להישמע רק מפי עליון, רק מפי הקדוש ברוך. מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה. יש שכר לפעולתך ושבו מארץ אויב. ויש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם במהרה בימינו.